האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות, ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100 FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז השבוע איתנו, לא סתם הבטחה לאורחים הכי מעניינים, פרופסור נדב כץ, ממייסדי קרקל קוונטום, וה-CTO של החברה, ומהחלוצים שהביאו את תחום המחשוב הקוונטי לישראל. מאז 2018 הוא משמש כנציג ישראל ברשת הקוונטים האירופאית, וכיום הוא גם מנהל הוא מכהן כנשיא האגודה הישראלית לפיזיקה. אז אנחנו ננהל פה דיון ממש מעניין על הקוונטים. תודה רבה שהגעת, נדב.
תודה על הזמנה.
אז נתחיל מהשאלה הקבועה, בכמה מילים. אנחנו נשמח לשמוע מי אתה, נדב כץ, פרופסור נדב כץ. איך הגעת לעולם מחשוב הקוונטים, מן עולם מורכב שכזה?
האמת שזה סיפור מעניין. אני גדלתי בקרמיאל, וכל השנים הייתי ילד כזה חנון, הולך לחוגים, נוער שוחר מדע, ורציתי לעסוק בפיזיקה מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד זה עניין אותי, גם אסטרונומיה, אבא שלי מדען מחשב, ואימא שלי בלשנית, ותמיד עסקנו גם בצדדים של המשמעות של הדברים, וגם בתוכן שלהם, ואז כשלמדתי בטכניון, תוך כדי התיכון, ואחר כך אחרי הצבא באוניברסיטה העברית, פשוט התאהבתי בתחום הזה של המכניקה הקוונטית, השאלות יסוד האלה של מאיפה מגיע חץ הזמן, כלומר, למה הזמן תמיד מתקדם בכיוון אחד, לעומת המרחב שאפשר לנוע בו לכל הכיוונים, שאלות כאלה, וזה קשור קשר עמוק לנושאים האלה הקוונטיים, של מדידה קוונטית שהיא בלתי הפיכה, שפונקציית הגל קורסת, הדברים האלה תמיד ריתקו אותי מאז שהייתי בן נוער וקראתי איזה מדע פופולרי, ואחר כך התחלתי לחקור את זה בהמשך בתארים המתקדמים. אז לתחום של המחשוב קוונטי, אני חושב שאנשים צעירים תמיד אוהבים להיקרא לדגל, ובעיניי לבנות מחשב קוונטי זה אחד מהאתגרים, ואולי גם המטרות הגדולות של טכנולוגיה ומדע בימינו, וזה משהו שאני מרגיש שיש צורך אנושי, צורך ישראלי ציוני, לעסוק בזה. ולעשות את זה בצורה.
כן.
שיהיה לנו מחשב קוונטי ישראלי, שיהיה לנו מחשב קוונטי בכלל בעולם.
אבל אולי קצת תרחיב למאזינים, כשאומרים מחשב קוונטי. מה זה אומר? מה זה? כן.
אז זה נושא שבאמת על רגל אחת זה לא פשוט, אבל אני חושב שאפשר לתת את רוח הדברים. המחשב הרגיל עוסק מערכות פיזיות. הרי בסוף מחשב, זה לא קיים באופן רוחני, אלא יש שם טרנזיסטורים עם מתחים שנמצאים או באיזשהו מתח מסוים, או במיתוג במתח אחר. ואחרי כן, המיתוגים האלה יכולים לפעול אחד על השני, וזה מה שאנחנו קוראים לוגיקה של מחשב. זה מחשב רגיל, מחשב קלאסי. וזה קורה במורכבות עצומה, עם מיליארדי טרנזיסטורים, עם פעולות מאוד מהירות, מיליארדי פעולות בשנייה, ובסוף מקבלים את יכולת המחשוב הרגילה, המאוד מוצלחת, אבל מוגבלת. קוונטים, זו תורה פיזיקלית, שהיא באיזשהו מקום, לא רק תורה של איך אלקטרונים נעים, אלא איך אינפורמציה יכולה לפעול בין רכיבים שונים בעולם הקוונטי. מה זה העולם הקוונטי? זה עולם שבו דברים יכולים להיות בו זמנית במצבים שונים, שלא אפשרי בעולם הרגיל. כלומר, אלקטרון יכול להיות במתח מסוים, בו זמנית עם מתח אפס וגם במתח חמש,
שהוא, שהוא
הלוגיקה. עכשיו, אפילו ברמת האלקטרון הבודד, הוא יכול להיות באיזושהי תכונה גלית, שהיא בו זמנית עם מה שאנחנו קוראים בשפה הפורמלית, סופר פוזיציה. זה אומר שאני ממקם את האלקטרון במצבים שונים, שהם באמת שונים, שאם אני מודד אותו, אני מוצא אותו רק באחד מהם.
זאת אומרת, אתה תמיד עושה הסתברות של איפה אני...
זה כשאני מודד.
כשאתה מודד,
נכון. קודם כל, האלקטרון במצב הגלי שלו, יכול להיות בו זמנית בכמה אפשרויות, אפילו באינסוף אפשרויות, באופן רציף. כשאני מודד אבל, זה קורס לתוצאה אחת ספציפית. אני מוצא את האלקטרון בנקודה הזו, במתח הזה.
נכון.
אחר כך אני חוזר על הניסוי, ואני מודד ואני מקבל הסתברויות שונות. עכשיו, איינשטיין שנה את זה, אמר, מה זה האקראיות הזו?
אלוהים לא משחק בקוביות.
נכון, הנה, זה ציטוט מוכר, הפך לנכס צון ברדל של התרבות של המאה ה-20 והמאה ה-21. מה זה האקראיות הזו? ומסתבר שהיא מובנית בטבע. היא עמוקה מאוד, האקראיות הזו.
איך היא באה לידי ביטוי עוד, נניח בדוגמאות נוספות שאתה יכול לתת?
אז בעצם, הקוונטים זו התשתית של כל הטכנולוגיה המודרנית. כי בלי האינטראקציה של אור וחומר, באמצעות הגלים האלה וכל הסופר פוזיציות, ומצבי אנרגיה והתנודות שנובעות מזה, לא היינו יכולים לייצר לייזרים, לא היינו יכולים להנדס מוליכים למחצה, שהאלקטרונים נעים באופן גלי בתוך השריג של הסיליקון. כל התכונות המיקרוסקופיות האלה, לא היו מתאפשרות ללא הבנה עמוקה, ספציפית, לא מיסטית, אלא ממש שמאפשרת חישוב, תכנון וטכנולוגיה של כל הדברים האלה. אז התשתית הזו נקראת המהפכה הקוונטית הראשונה, שבשנות ה-50 וה-60 אנשים הבינו, רגע, אנחנו יכולים בעזרת הקוונטים להנדס חומרים, להנדס דיודות, להנדס לייזרים, סיבים אופטיים, כל בעצם עכשיו פתאום מבינים שכל מהפכת האינפורמציה הגדולה מבוססת על איזושהי תשתית פיזיקלית של טכנולוגיה קוונטית.
שאומר שפוטון הוא חלקי, הוא יכול להיות גם חלקיק וגם גל.
אבל אני שנייה אוציא את זה מהפיזיקה רגע, כי אני חושבת שרוב המאזינים שלנו הם בלי רקע פיזיקאי, אמרתי לפני שהתחלנו להקליט, יש פה שני דוקטורים, אז התפקיד שלי זה רגע להוריד את השיח לעם. אני קראתי איזשהו הסבר של גוגל, שהם דיברו על המעבד הקוונטי, שהוא עשה ב-200 שניות את מה שהיה לוקח למחשב רגיל לעשות ב-10,000 שנה, משהו כזה. מה אתה חושב על ההסבר הזה? זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להנגיש להמונים שנייה את היכולות, איך אנחנו מצליחים להסביר בדרך פשוטה, מה היתרון שלו? כי אנחנו, באמת אני חושבת שלפיזיקאים ואנשים רקע מדעי, זה מאוד ברור הדבר הזה.
אז קודם כל, אני חושב שזה לא באמת ברור, ברמה של מה קורה שם, מה צריך לדמיין. מבחינה מתמטית, טכנולוגית, אני חושב שאנחנו עם הבנה הולכת וגוברת, אבל אולי מילה פילוסופית, אונטולוגיה, מה בעצם התמונה שצריכה להיות לנו בראש בשביל להבין את זה, זה משהו שמאוד חסר בהבנה שלנו של המצבים הקוונטיים. אבל אם אני מרחיב את הנקודה הזו של המהפכה הקוונטית הראשונה, זה היה בעצם התנהגות של חלקיקים קוונטיים בודדים. אלקטרון לבדו, עוד איזשהו חלקיק אור, כל הדברים האלה אפשרו לנו לעשות לייזר פוינטרים ופוטודיודות
אבל זרם של אלקטרונים זה כבר סיפור.
אבל כשמתחילים לדבר על מצבים קולקטיביים, פתאום אומרים, רגע, אני רוצה עכשיו לקחת כמה אלקטרונים, עשרות, מאות, אלפים, אני רוצה להבין אטומים מסובכים, מולקולות, מה קורה בקיפול חלבונים, ממש, מה הדינמיקה של איך התרופות האלה עובדות, או איך הקטליזטורים האלה עובדים, כל מיני דברים שקורים ברמה של הרבה חלקיקים קוונטיים, הרבה זה כבר כמה עשרות, או אפילו מאות, אז היכולת שלנו לעשות לזה סימולציה, הולכת ופשוט נחנקת. בוא נסביר עכשיו למה. כי בעצם הסופרפוזיציה נהיית הרבה יותר גדולה. וזה הנקודה של ההסבר של גוגל על מה שהם עשו.
כן.
הרעיון הוא שכשיש לי אלקטרון אחד לבדו, אז נגיד הוא יכול להיות בשני מצבים. אבל אם אני עכשיו מדבר על שני אלקטרונים, אז הם יכולים להיות בארבע אפשרויות, שזה כל הקומבינציות, 0-1, 1-0,
1-1. שזה בשתיים בחזקת מספר
ה... אז מספר האפשרויות גדל באופן מעריכי.
אני רוצה לקחת את זה לדוגמה.
שתיים בחזקת מספר החלקיקים.
רוצה לקחת את זה לדוגמה. למשל, ברפואה מותאמת אישית, זה המחשב הקוונטי אמור להביא איזושהי בשורה מאוד גדולה, נכון? בגלל שכל גוף מתנהג אחרת, ובעצם צריך לקחת את זה בחשבון בחישובים.
אז ספציפית יש אלגוריתמים שבהם המחשב הקוונטי יכול לבחון באופן מקבילי התאמה של תבניות. ותבניות זה יכול להיות למשל רצף גנטי. ולנסות לחפש תבניות חבויות או סימטריות שלא הצלחנו לזהות אותן.
אבל מה המורכבות שם?
והמורכבות היא שאנחנו יכולים לפעמים לנסח את הבעיה ולהגיד, הנה 50 הגנים שאני יודע, אבל יש לי 2 בחזקת 50 קומבינציות אפשריות שאני לא יודע לבחור ביניהם. והמחשב הקוונטי, היכולת שלו למקבל ולרוץ, באופן של סופרפוזיציה על כל האפשרויות האלה בו זמנית, זה נותן לו את הבסיס של הכוח שלו. זה לא מספיק, זה הכרחי, אבל הנקודה היא שאם אני יודע לקודד אינפורמציה קלאסית באופן יעיל לתוך מחשב קוונטי, לייצג את כל הקלטים האפשריים, לתת למחשב הקוונטי לרוץ על כל הקלטים האפשריים בו זמנית, אז יש לי כאן משהו שהוא מדהים, משהו שעם מספר קטן של קיוביטים, ביטים קוונטיים, אני יכול להחזיק יותר מידע ממה שיש בכל היקום הידוע.
מה ההשלכה של זה תהיה? חוץ מהעולם, נניח, של באמת התרופות, או הרפואה.
אז באמת, הכי קשה לנבא, במיוחד את העתיד. אז
בדבר הזה
יש לנו כמה יישומים, יש לנו כמה יישומים שאנחנו יודעים עליהם, הכי מפורסם זה היכולת של מחשבים קוונטיים לפענח הצפנות, שזה היה איזשהו דרייבר מאוד מאוד גדול להשקעות גם ברמה המדינתית, ברמה של מעצמות.
אולי נסביר רגע מה הכוונה בהצפנות למי ששמע אותנו?
הנקודה היא כאן שיש אלגוריתמים קוונטיים, שלו היה לי מחשב קוונטי מספיק גדול, אז הייתי יכול לפענח ולפצח את ההצפנות המקובלות, למשל RSA, שזו הצפנה שבה עושים מה שנקרא גם טרנזקשנס של פיננסים, גם ביטחוני, ומבוססים על העובדה שקל להכפיל מספרים וקשה למצוא את המפרקים של מספר למצוא שני מספרים שהכפלתי אותם כדי לקבל אותו. אז הפירוק הזה הוא קל למחשבים קוונטיים, כי הם יכולים לבחון הרבה אפשרויות בבת אחת.
זה כוח כמעט בלתי מוגבל.
אז לא, המערכת הפיננסית בעצם עומדת בפני אתגר מאוד רציני.
אז כבר עכשיו יש תחום שלם שנקרא Post-Quantum Encryption, פוסט זה כאילו אחרי, שבא ואומר, בוא נמצא אלגוריתמים קלאסיים, רגילים, שירוצו על המחשבים הרגילים שלנו, ועל התקשורת הרגילה שלנו, ושלמחשבים קוונטיים יהיה קשה לפענח אותם. עכשיו, קשה עד כדי האם ימצאו אלגוריתם יותר חכם, כי הכוח של מחשבים קוונטיים הוא עדיין בפיתוח. אנחנו לא יודעים עדיין את כל המגבלות, יש לנו אלגוריתמים מסוימים, כמו זה שלמשל שמפצח את RSA, אז יכול להיות שנמצא אלגוריתם נוסף שיפצח דברים נוספים. עכשיו, מחשבים קוונטיים זה לא, זה קסום אך זה לא קסמים. זה קסום במובן שבאמת הטבע נותן לנו כאן איזשהו משאב, שאנחנו לא ניצלנו אותו עד עכשיו. שהמורכבות שנמצאת בקורלציות בין מצבים, והאפשרות לנצל את זה מבוססת גם על האיכות של הרכיבים שלנו, שצריך שלא יהיה להם יותר בידי רעש והפרעות, וגם שאנחנו יודעים איזה אלגוריתם רוצים להפעיל. אז אלה תחומים שעכשיו מפתחים אותם, ושואלים את השאלה של מה לעשות. עכשיו, מבחינת יישומים, יש כמה יישומים שידועים היום, שמאוד חזקים, הזכרתי את ההצפנה, יש יישום מובהק של תכנון חומרים, אני רוצה להבין ולתכנן איזשהו קטליזטור, איזשהו משהו שיגרום
לדשנים
לעבוד, לעשות פוטוסינתזה באופן יעיל יותר, והרבה פעמים זה, זה, זה מאוד הגיוני, כי האתגר הוא קוונטי. הנדסת חומרים זה בעצם להבין מה קורה לאלקטרונים שפוגע אור, ואיך האלקטרון יעבור, ואני אקבל בסוף תא פוטו-וולטאי עם יעילות הרבה יותר גבוהה. ולהנדס את זה במחשבים רגילים, זה לא מתאים. כי הם לא יעילים בסימולציה של המורכבות הקוונטית.
זאת אומרת...
לעומת זאת, מחשב קוונטי הוא מותאם. אז הסימולציה הקוונטית היא יעילה. בבקשה.
זאת אומרת שאם למשל היום, בשילוב של בינה מלאכותית שצורכת, בהרבה דאטה, וצורכת מחשבים עם יכולות מאוד גדולות, ואז צורכי אנרגיה מאוד גדולים וכן הלאה, אז המחשוב הקוונטי בעצם יפתור פה בעיה, שהיא היום מהווה איזשהו בעיה או חסם לתעשייה בעיקר. זאת אומרת שמכאן המחשב הקוונטי יתגבר על אולי תקרת הזכוכית שקיימת היום.
אז במובנים רבים, אני חושב שתיארת את זה בצורה מאוד מדויקת. מחשבים קוונטיים זה סוג מיוחד של מחשוב על. שיכול להתמודד עם בעיות שאנחנו מגלים שהן ממש קריטיות להתפתחות ולאפשרות שלנו לפתור בעיות מהותיות שאנחנו יצרנו את חלקם, וחלקם פשוט קיימות בעולם והיינו רוצים לגשת אליהם, והשילוב הזה שהזכרת של למידת מכונה ומחשוב קוונטי, זה תחום שנקרא QML, Quantum Machine Learning, ויש בזה כבר כמה אלגוריתמים מבטיחים, ויש בזה גם שאלות גדולות, כי מצד אחד, למידת מכונה קלאסית, תוכנת כמויות אדירות של דאטה, ומנסה לעשות איתם משהו, פשוט זה מצליח בזכות הכמות, וקצת פחות בזכות האיכות, וקוונטים זה האקסטרים השני, זה עובד על מספר קטן של רכיבים, שבו המורכבות מאוד מאוד גבוהה, ומנסה לפתור את זה ולדייק על משהו שהוא מאוד מאוד אלגוריתמי. אז השילוב יכול להיות הרע שבעולמות, ויכול להיות הטוב שבעולמות.
מה הרע שבעולמות?
הרע שבעולמות זה שאנחנו נלך לאיבוד במרחבים מאוד מאוד גדולים של חיפוש, ולא נתכנס לתשובה מועילה. הטוב שבעולמות זה שאנחנו בעצם, כל אחד יעבוד עם החוזקות שלו. וזה אולי נקודה שצריך להבין, שמחשב קוונטי הוא לא עובד לבדו. יש לו מחשב קלאסי, אפילו מחשב על קלאסי שמנחה אותו. שמציג לו את השאלה וגם מנתח את התשובה.
מדהים. אני חושבת שמי שמקשיב לנו עוד מנסה בטח ושואל את עצמו להבין, אז איך זה ישפיע על החיים שלי ביום יום? עכשיו שאנחנו כרקל תצליח במשימה המדהימה שלה, תכף גם נרחיב עליה, ומחשוב על יהיה זמין יותר נקרא לזה, איפה זה יפגוש אותנו בחיי היום-יום שלנו? מה ישתנה לטובה?
טוב, אני לא סוציולוג, אני לא סוציולוג, אבל...
למשל דיברנו
על... אני חושב שבאמת האפשרות לפתור בעיות מאוד אישיות, שקשורות לרפואה מותאמת אישית, ללוגיסטיקה, ברמה של נגיד... ניתוב תעבורה והתמודדות עם אתגרים ברמה גם המדינתית וגם ברמה האזורית, נגיד חברת חשמל שצריכה לנתב את השרתים שלה ואת התחנות משנה, בעיות של זמן אמת, גם בעיות ביטחוניות, התמודדות עם מצבים,
בעיקר...
זירה מורכבת מרובת מטרות, כל מיני דברים כאלה, יש אפשרות שמחשבים קוונטיים ייתנו מימד נוסף של הגנה, ביטחון ותשובות זמן אמת, שאנחנו לא נכנסים.
אבל בעיקר בתחומים הטכנולוגיים, אתה מתכוון.
עכשיו, תמיד הטכנולוגיה יש לה השפעות שמאוד מאוד קשה לנבא אותן ברמה החברתית. אני אישית מאמין שזו אחריות שלנו כמדענים לייצר כלים שהם חזקים ומשמעותיים, ויש לנו גם אחריות לנתב את זה לכיוונים מועילים. לחשוב על זה במובנים של איך זה עוזר לחברה, להמציא אלגוריתמים שהם מועילים, שהם מגנים, שהם בונים משהו. ואני חושב שמחשוב קוונטי זה ברוח הזו. זה משהו מאוד קונסטרוקטיבי, זה לפתור בעיות שאנחנו פשוט אפילו לא טרחנו לשאול, כי הן היו כל כך קשות.
זה מוביל גם לקרקל, אגב, שאולי רגע תספר לנו טיפה על המשימה, שבעצם אתם מתכוונים להוציא את כל הסיפור הזה מהמעבדה.
כן.
נכון, אז תספר לנו.
אז בעצם קרקל זה, זה, זה חתול בר, שהוא אנדמי, הוא, כלומר הוא שייך לאזור. אז אם אנחנו ככה מזכירים את חתול שרדינגר, שזה הרעיון הזה של מערכת שהיא בו זמנית, חתול שנמצא בכל מיני תכונות שונות, אז ככה אנחנו רואים את האפשרות שלנו לייצר מחשב קוונטי ככה באופן טבעי כאן במזרח התיכון. והגישה שלנו היא גישה שבאמת שואלת למה נשתמש במחשב. זו גישה שהיא לא רק רואה את היסודות של מהם הרכיבים ואיך מרכיבים את הרכיבים האלה וכמובן גם את זה, אבל יש לנו התמודדות עם הדבר הזה באופן מערכתי שאנחנו קוראים לזה code design. בעצם שואלים למה ישמש המחשב הקוונטי ואיזה רכיבים ואיך צריך להרכיב את הרכיבים כדי שהארכיטקטורה תהיה הכי נכונה למטרות. והצורה שבה אנחנו עובדים היא על ידי מעגלים חשמליים שהם על מוליכים, שזה זרמים חשמליים ללא שום התנגדות, צריך מקררים ועובדים עם טכנולוגיית מיקרוגל, אבל מקררים מיוחדים שיורדים קרוב מאוד לאפס המוחלט, מינוס 273 מעלות צלציוס, אבל העניין הוא שהמעגלים החשמליים האלה יכולים להתנהג בצורה קוונטית. כלומר, שתהיה לי פונקציית גל, שיהיה לי גלי הסתברות של כמה מטען יש בחלק אחד של המעגל, ואיך זה משפיע על מטענים אחרים במקום אחר במעגל, וכל הקורלציות האלה הם המידע הקוונטי שאנחנו רוצים לעבוד עליו.
הרבה מדינות, לא הרבה, היום כמה מדינות מתייחסות לנושא של המחשב הקוונטי כמשהו אסטרטגי מבחינה מדינתית. א', תתייחס לזה, ואיפה ישראל נמצאת בעולמות האלה?
אז בישראל יש מחקר אקדמי מעולה, שקיים כבר כמה עשרות שנים בנושאים קוונטיים, במחקר בסיסי, גם בתחום של אינפורמציה קוונטית במובן הרחב יותר, כי יש גם, כמו שהזכרתם כבר, תקשורת, גם יש חיישנים קוונטיים, ומחשוב קוונטי זה איזושהי אפליקציית קצה מאוד מאוד שמושכת תשומת לב, אבל היא חלק ממארג שלם, וזה קיים כבר עשרות שנים, פשוט כי זה מעניין. כי יש אנשים שרוצים לעסוק בזה, יש מי שמביא את הידע מחוץ לארץ בפוסט דוקטורט, וזה קיים לא רק בפיזיקה, גם במתמטיקה, גם במדעי המחשב, גם בכימיה, גם בהנדסה, כל התחומים האלה גייסו לאורך השנים, הון אנושי מדהים, ייחודי בארץ, שעוסק בזה, מחנך דורות של סטודנטים. הנקודה הטכנולוגית צצה בערך לפני, באזור 10 שנים, שבכל העולם פשוט הייתה איזושהי מסה קריטית של איכות של הרכיבים הקוונטיים, שכבר החברות אמרו בוא נהנדס את זה, ובוא נקים צוותים ונשקיע בזה משאבים שהאקדמיה לא מסוגלת להרים, ועם מיקוד של הנדסת מערכת שלא תמיד קיים, אז יש כאן איזושהי חלוקת תפקידים, שהאקדמיה נותנת רעיונות יסוד, והתעשייה מאמצת וממריאה עם זה, לפעמים זה עובד, לפעמים פחות, אבל בהקשר הזה בינתיים זה עובד יפה.
אבל מי הכי קרוב?
אבל בישראל...
לא, בקנה מידה של מדינה, למה למדינה זה כל כך חשוב?
אז בישראל, בסביבות 2018, התחילו דיבורים דומים, בעקבות הדברים האלה. המנחה פוסט-דוקטורט שלי, ביקר בסוף 2018 בארץ, נתן את ההרצאה המרכזית בכנס טכנולוגיות קוונטיות שאנחנו ארגנו באוניברסיטה העברית.
פרופסור ג'ון מרטיניס שזכה בפרס נובל, חשוב נכון. לומר.
ב-2025.
נכון, כן, לפני חודש וחצי הוא באמת קיבל פרס נובל על מה שהוא עשה
בשנות
ה-80 באמת, שביסס את האפשרות של המעגלים החשמליים האלה להיות קוונטיים. ובמסגרת גם הביקור הזה וגם שיחות שהתחילו להתקיים פה בארץ, ישראל גיבשה ועדה בראשות דוקטור אורנה ברי, שהובילה, שהובילה את המהלך, וזה נקרא פורום תלם, ובעצם יצא לדרך תוכנית קוונטים לאומית, שעכשיו דנים בפאזה השנייה שלה, כי היא הסתיימה בסוף 25, התוכנית הראשונה.
זאת אומרת שלוש...
והתוכנית הזו בעצם ראתה באופן חוצה מגזרים, גם אקדמיה, גם תעשייה, את ההשקעות המדינתיות בנושא. עכשיו, למה זה חשוב למדינה? זה חשוב כי כמו הרבה טכנולוגיות פורצות דרך, לפעמים יש חסמים ולפעמים יש ממש הגבלות. ובעולם שלצערנו מפולג, ואולי אפילו עם פילוג הולך וגובר, ישראל צריכה לוודא שיש לה אחיזה בטכנולוגיות הליבתיות שהולכות להוביל את העולם.
זה גם מרוץ התחמשות חדש. שנים הבאות.
אז לפחות התוכנית הקוונטים הראשונה הגדירה שישראל צריכה לאחוז ביסודות של הדברים האלה, ולכן הושקעו כספים, גם דרך רשות החדשנות, גם דרך עוד מסלולים, גם של אקדמיה, לתמוך בפרויקטים של מחשוב קוונטי.
איך פה ישראל היום עומדת ביחס למדינות אחרות?
אז אני חושב שאנחנו עשינו את אחד מהפריצות דרך המרשימות, ועוד יש עוד הרבה עבודה, אבל ברמה המדינתית יש לנו כמה חברות שהן עם פרופיל עולמי, וכמה חברות שצומחות מאוד מהר, ויש לנו פוטנציאל להיות אקוסיסטם.
מרביתם הגיעו מהאקדמיה, התחילו באקדמיה?
אז אין מי שעוסק בקוונטים שאין לו רקע אקדמי משמעותי, והמובילים הם כמעט תמיד דוקטורים לפיזיקה, מדעי המחשב או הנדסה, באיזושהי צורה, אבל היום זה מתרחב גם לכיוונים אלגוריתמיים וכיוצא בזה, אבל סך הכל בסוף ההון אנושי, התשתית האנושית היא קריטית, ולכן צריך להמשיך לטפח אותה בכל קונסטלציה אפשרית, וזה מאוד מאוד חשוב להבין שאי אפשר רק לשים כסף על טכנולוגיה, אם לא יהיו אנשים שיזמו את המהלכים ויבינו עד הסוף את הפוטנציאל, לא יהיה אפשר להתקדם. עכשיו, יש מצוקת הון אנושי, כי החברות גייסו מאות מיליונים, ועכשיו סוחרים אנשים והעסק מתחיל לרוץ ברמה המדינתית, ואנחנו משולבים גם עם כל העולם, וזה נושא באמת מאוד מאוד חם.
מאוד.
הסוגיה של הכשרת הון אנושי, והעניין הזה של קוונטים בארץ, שעכשיו יש לנו כמה חברות באמת שמנסות לממש וכבר גייסו לכיוונים של מחשב קוונטי בצורות שונות.
בריאה עולמית אבל, מי בעצם זה, אם אני מסתכלת על זה כסוג של מרוץ, מי מוביל את המרוץ?
ארצות הברית, זה
בטוח. אז בינתיים ארצות הברית.
ארצות הברית, כן.
בינתיים ארצות הברית, אבל כמו גם גם ב-AI, הסינים נושפים באורביהם.
כן.
באופן כללי, אני חושב שאצל הסינים, רמת היזמות הבסיסית יותר נמוכה, אבל היכולת הטכנית, וגם בסופו של יום, האינטגרציה וה... אפשרות להרים מערכות מאוד מורכבות, כבר אסור לזלזל בזה, הם באמת כל פעם הם מראים תוצאות שהם עכשיו בפיגור של רק חצי שנה, שנה, מאשר הדברים הכי הכי טובים שיש בארצות הברית.
טוב, המסה א' וב' זה משטר צנטרליסטי שמניע, יש לו וקטורים מאוד חזקים, ואני חושבת שבסין, הם עקפו את ארצות הברית בהגשה של בקשות פטנט בסין, והם עברו אותם כבר בצורה מאוד משמעותית.
כן.
זאת אומרת שאין ספק שהם במרוץ, במרוץ חזק, הם מבינים את ההשלכות ואת המשמעות של זה, אבל אם נחזור לישראל, אז אני חושבת ששני דברים שהייתי רוצה שתתייחס אליהם, קודם כל שיתופי הפעולה הבינלאומיים, כי למשל אני חושבת שכאן עם אירופה וכן הלאה, וכמה באמת החברות הטכנולוגיות החזקות והמובילות בעולם נמצאות שם. כמה הן נמצאות, והם, כי שם זה גם הכסף. זאת אומרת...
אז גם באירופה יש כמה מוקדי מחשוב קוונטי, או טכנולוגיות קוונטיות חזקים במיוחד, והשיתופי פעולה שלנו איתם הם אסטרטגיים. וזה כולל גם יכולות מאוד ספציפיות, שכבר אפשר או לשתף איתם פעולה, או פשוט לרכוש באופן כזה שבונה את היכולת הכללית, ובונה אקוסיסטם שלם. ומצד שני, יש עניין באמת לייצר יכולת עצמאית מקומית. וזה מתח מאוד גדול, כי... האתגר של מחשב קוונטי הוא עצום. האתגר ההנדסי הוא, תמיד אומרים שזה מסדר גודל של להקים מושבה על המאדים. ואני לא בטוח שזה, כי באיזשהו מקום, להקים מושבה על המאדים זה מאוד מאוד קשה, אבל זה משהו שפחות או יותר כבר מפינו, ואנחנו יודעים את השלבים. פה אנחנו לא באמת יודעים את כל השלבים הכי הכי קשים שנגיע אליהם עם המחשב הקוונטי, אבל יש לנו מפת דרכים, מפת דרכים איך להתחיל להתקדם עם זה, והסוגיה הזו של שיתופי פעולה בינלאומיים היא קריטית. כי בסופו של יום אנחנו רוצים גם למכור את מה שאנחנו מייצרים בכל העולם. אנחנו אמנם רוצים יכולת מדינתית והכל, אבל חברה רוצה שיהיה לה אקוסיסטם מאוד נרחב, היא רוצה להיות חלק מסיפור עולמי של המחשוב הקוונטי הכללי. אז בהקשר הזה אנחנו מאוד מאוד מאמינים בשותפויות אסטרטגיות, גם עם מדינות אולי שהם עכשיו מפתחות, אולי קצת מתחת לרדאר, אבל עם תשתיות מאוד מאוד מרשימות, אז יש כמה מדינות כאלה שיש להם רקורד קוונטי מאוד עשיר, שעוד לא הזכרנו אותם חוץ מסין, אירופה וארצות הברית, יש גם פרופיל מאוד יפה בקנדה, במזרח, בכמה מדינות, יש עבודות קוונטיות מאוד מאוד יפות, מאוד מרשימות, לא תמיד את כל האקוסיסטם, אבל לפעמים ביחס למשהו ספציפי, יכול להיות מוקד מצוינות יוצא דופן.
והחברות הטכנולוגיות?
החברות הטכנולוגיות הגדולות, אז למשל,
גוגל
יש לה בעצם תוכנית קוונטית אחת המרשימות, והם נגיד 2019 פרסמו, שוב, בזמנו היה שם המנחה לשעבר שלי, מרטיניס, אז שם הם באמת עשו את מה שנקרא עליונות קוונטית, זה... אין משחק מילים כזה, שבו הם באמת הדגימו את הסופר פוזיציה, השתיים בחזקת 50 ומשהו, שהרשים את העולם, וגם נתן דחיפה מאוד גדולה למניות של גוגל בהקשר הזה. אז צריך...
איפה היא במרוץ אגב? גוגל קרובה?
כרגע גוגל כן, מהמובילה.
הם המובילה, כן.
כרגע המובילה. גוגל המובילה, אבל יש לה תחרות מאוד רצינית, גם IBM ואמזון ועוד אחרים מאוד משקיעים, ואלה פרויקטים של מאות מיליונים, מיליארדים כבר במצטבר, שמניעים את כל האקוסיסטם הזה.
אבל כשהתעשייה הזאת נכנסת, זה אומר שהרבה כסף יהיה שם.
כן.
ואין ספק שזה אחד מהמרכיבים החשובים כדי להניע. מערכות או
חברות. זה מה שנקרא דיפ טק ברמה הגבוהה שלו.
אז יש בקוונטים את כל ההיררכיה. יש את החברות הגדולות ששמות פרויקטים פנימיים, ויש חברות שכבר התאגדו לכל מיני דברים ברמה של כמה מיליארדים, שעכשיו יש רכישות הדדיות כאלה שמתחילות לצבור הון וגם פורטפוליו טכנולוגי מגוון יותר, ויש גם סטארט-אפים את כל ההיררכיה הזו של אקוסיסטם יחסית בריא, אני חושב.
תגיד, העולמות האלה לישראל הם ייתנו, או חברה שתגיע לזה ותשתמש בטכנולוגיות האלה, נניח גם איזשהו ביטחון אמיתי, ביטחון במובן
הדיפנסיבי, כן.
כן, אז יש יישומים קוונטיים, כמו מחשוב על,
כן.
שמאוד חשובים ליישומי ביטחון. אנחנו מדברים גם על הבעיות הלוגיסטיות, גם בעיות של עקיבה, גם בעיות של עיבוד אותות, שמחשבים קוונטיים יכולים לתרום בהם גם בסוגיות של ביטחון זמן אמת.
לישראל, מבחינת סדר עדיפות לאומי, ביטחוני, אין ספק שהעולם הזה ייתן לה יתרונות חשובים.
וחלק מהתוכנית הלאומית, גם כולל זרוע של פיתוח מהצדדים האלה, שמתקיים באופן כמו הרבה דברים של פיתוח בארץ, מתקיים בצורה טובה דווקא.
כן, כשזה צורך קיומי, אנחנו זזים בקצב אחר. אז תספר קצת על קרקל, אני רוצה עוד טיפה להרחיב, כי זה באמת מעניין אותי איך באמת, כאילו, כי זה ויז'ן מאוד יפה, כי זה תחום שהוא יכול להישמע נורא תיאורטי ופיזיקה מורכבת, ובאמת אמרתם, רגע, אנחנו רוצים לקחת את זה ל-real life, שנייה, מהמעבדה. אז תספר לי קצת איך אתם עושים את זה.
אז קרקל בעצם הוקמה כספין-אוף, סטארט-אפ של... של האוניברסיטה העברית, יחד עם תעשייה אווירית, אלטה, שרואה את הצורך בגישה יישומית למחשוב קוונטי, שמבוססת על השאלה, מה בעצם רוצים לעשות איתו? מה אני רוצה לעשות עם המחשב הקוונטי? אני רוצה לגלות אותות, אני רוצה להתאים תבניות, אני רוצה לפתור בעיית אופטימיזציה, וברגע שיש הגדרה של מה המטרה, אז... לבנות את המחשב הקוונטי שהכי מתאים למטרה. לא לפתח טכנולוגיה גנרית ולהגיד מה יעשו איתה, אלא לבוא עם השאלה איך אני מעצב את הארכיטקטורה של המחשב, ככה שהוא יתאים.
זאת אומרת, העניין רשתות חשמל, מחשב יהודי לרשתות חשמל.
לא, יותר כללי, יותר כללי מזה. לבעיות אופטימיזציה ממשפחה מסוימת, שזה מאוד כללי, לבנות מודול וגישה שהיא מותאמת לזה. ואז... לחשוב על איך אני מרכיב את הדברים האלה ליכולות כלליות יותר.
יש דברים כבר קונקרטיים, לאן זה הולך?
כן, יש לנו מחשב קוונטי עובד במעבדה של החברה, שהיא סוחרת מהאוניברסיטה העברית, לא מעבדה אקדמית, מעבדה, יש לנו מחשב קוונטי, 20 קיוביטים, שמריץ, קיוביטים זה יחידות החישוב הקוונטיות, שמריץ אפליקציות. אפליקציות שהוגדרו, אפליקציות של עיבוד אותות. וזה תוכנן, המחשב תוכנן כדי להיות מותאם לבעיה הזאת. אז זו גישה שהיא ייחודית, וזה משלב עולמות ידע מאוד שונים. גם עולמות של הנדסה ותכנון וסימולציות מיקרוגל, גם עולמות של מדידות ומערכות... גם חוץ מהחומרה, יש גם מערכות של תוכנה מאוד מתקדמות, של איך לשלוט במחשב הקוונטי, איך לקייל אותו, וגם ברמה של איך לטפל ברעשים שלו, איך לעשות סימולציה נכונה, של איך הוא יתנהג בתנאים שונים, וכמובן הכל בסוף מתלבש לאפליקציה שרצה על הרבדים האלה. אז יש לנו צוותים שעובדים ביחד, כדי לממש את החזון
וואו,
הזה.
וואו, חתיכת גישה, חזון.
אז זו גישה שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בה, שאנחנו צריכים את האנשים עובדים קרוב וצמוד. כלומר, לא חברה אחת, אני עושה אלגוריתמים, חברה אחרת שאומרת, טוב, אני אתכנן את הצ'יפ, אבל לא מעניין אותי כל כך איך ישתמשו בו. אלא גישה שמכניסה אין-האוס את הראייה האינטגרטיבית הזו.
מדהים, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, וזה מרתק, זה טס לנו, אז אני אתן לך אם יש לך שאלה אחרונה, שהיית רוצה לשאול את נדב, לי יש.
קודם כל, אני חושבת שבאמת התחום הזה הוא תחום שפותח המון אפשרויות עתידיות, בהרבה מאוד תחומים, והדבר מבחינת השוק הישראלי, איפה אתה רואה היום איזה שהם כשלים שקצת או יעיתו או ימנעו את ההתפתחות הרגילה של העולמות האלה?
אז יש שני דברים. אחד מהם זה הגבלות היצוא האמריקאיות, שיש כרגע, כבר עכשיו, יש הגבלות יצוא על רכיבים קוונטיים, אפילו לא מחשבים, שמעכבות את האינטראקציה שלנו עם השוק האמריקאי המאוד מאוד חשוב, אז אם אפשר לפתור...
נראה שביידן הטיל כמה מגבלות כן, שם בזמן.
יש כן. כבר... זה משהו שהם הטילו על כל העולם.
כן.
וצריך לדאוג שישראל תהיה יחד עם המדינות המתקדמות, שארצות הברית מגדירה אותן כן. כשותפות אסטרטגיות.
כן.
אז צריך פשוט לעבוד על זה ברמה המדינתית. אני לא... זה לא התפקיד שלי, אבל אני רואה את הפער ורואה את האימפקט, אז אני מבקש את הסעד של מי שאחראי על זה. ויש גם עניין שתהיה תוכנית קוונטים המשכית, שתתמוך, כמו שאמרתי, גם בעניין של ההון האנושי, שיהיה תזרים של סטודנטים מעולים, של חוקרים שצמאים לקדם את הנושא, שזה מרתק אותם, וגם יחד עם התמיכה, שוב, זה לא התמיכה המרכזית, בסוף צריך לגייס הון ולדברים אחרים, אבל הפעילות של רשות החדשנות ושל עוד גורמים שמתניעים תהליכים מאוד חיוביים פה באקוסיסטם הישראלי צריכה להימשך. צריכה להיות עקביות. בדברים האלה, אם אתה לא עקבי ואתה מדלג מנושא לנושא, אז לא משיגים את מרב התוצאות.
הכל מוביל להתכנסות.
לא צריך. אסור שתהיה פשוט תוכנית וחיש תגוז, אלא צריך משהו המשכי, שייצור רצף של עשייה, וראינו את זה כבר בתחומים אחרים, איפה שישראל רצתה להצטיין, זה לא מספיק 3-4 שנים להשקיע במשהו, אלא צריך לתת דור שלם של מאמץ, וככה להמריא את כל האקוסיסטם לדברים שהוא מסוגל.
לגמרי. אז השאלה האחרונה שלי, אם ככה אנחנו נחזור לנדב הילד, הנוער שוחר מדע, מאזין לנו עכשיו, כי מאזינים לנו גם יזמים שכבר יוזמים, וגם בשאיפה להיות יזמים. איזה עצה יש לך למי שהסתקרן מהפרק, ורוצה לצאת למסע ביקום הקוונטי?
שאלה טובה. אני חושב שהעצה הכי נכונה זה ללכת עם הוואו. שאנשים צריכים לעשות דבר שיש להם תשוקה אליו. תשוקה אמיתית.
סקרנות ותשוקה.
לא סיבות צידיות. כי בסוף, אם יש תשוקה גדולה, אז יש גם הצלחה גדולה. או לפחות סיפוק.
עצה מעולה.
ואלה הדברים שאם יש משהו שמרתק אתכם בחיים, אז תשקיעו בו את מרב המיקוד שלכם. וזה מאוד מאוד עוזר לנסות להגדיר את הדברים האלה, וזה בסדר להחליף אחר כך. אבל בכל רגע נתון תהיו ממוקדים ותהיו שמחים ותהיו בעשייה, ולא בספקות או בדילוג בין קשב לקשב. וזה ההצעה שלי באופן כללי, ולגבי הקוונטים, מי שזה מעניין אותו, יש המון משאבים, צריך פשוט לפתוח ולהתמקד וללמוד, ולדבר עם אנשים ולהרחיב, ותוך, שוב, זה לוקח זמן, זה להיות, יש את כל הספרים האלה של העזרה העצמית, כמה זמן צריך להשקיע כדי להיות מומחה במשהו, אז לוקח את הזמן, אבל הזמן הזה הוא זמן אמיתי, זמן שאחר כך לא מצטערים עליו. אז זו העצה שלי, באמת להאמין במשהו, להאמין בעצמכם ולעשות.
מדהים, נדב.
עצה מעולה.
כן.
בסיום כל פרק אנחנו נציין שלושה דברים שצריך לקחת מהפרק הזה. כששלושת הדברים שאפשר לקחת מהפרק הזה, כמו שאני מבינה, זה א', מחשוב קוונטי צפוי לשנות את החיים שלנו, מרפואה מותאמת אישית ועד ייעול מערכות מורכבות. מחשוב קוונטי הוא לא מדע עתידני, הוא מתחיל להפוך לכלי יישומי, בעיקר בבעיות שמחשבים רגילים לא מסוגלים לפתור בזמן סביר, ולישראל יש יתרון אמיתי במחשוב קוונטי, בעיקר בזכות ההון האנושי, שקיים בישראל, שדיברנו עליו, ומכאן אני מאחלת הצלחה, גם ברמה האישית, עם החברה וכן הלאה, אין ספק ש...
משימה גדולה לפניך.
משימה לאומית זאת. מאוד נהניתי מהשיחה שלנו ולהריח אותך.
גם אני, אז תודה רבה נדב.
תודה רבה לכם, כל טוב.
תודה למאזינים, עד כאן לפרק הזה, תודה שהייתם איתנו, אתם ממש מוזמנים להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל הפלטפורמות של רדיוס 100 וגם של קבוצת לוצאטו. תודה לצוות פה באולפן, תודה אתי.
תודה לכם, לכולם באמת.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.